טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ארץ ישראל, פסקה ג', פסקה מאוד עמוקה ומאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו נלמד אותה לאט לאט. מעריך שכמה שיעורים. זהו, תקדם בביתיות. יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל, אלא בארץ ישראל. אני אקרא קצת, למרות שאני לא אסביר את זה היום, אבל שיהיה לכם איזה מושג כללי. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטל את הצורה הכללית שבו, לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. החטאים, שגורמים גלות, הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות טמאות, את משכן השם טימא. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות, והארץ מתחרבת ומשתוממת, וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל ומסתנן קימה קימה, וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, שהוא פזור בכל העולם כולו, כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, עד אשר ההזלות התמיעות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. טוב, אני לא אקרא עד הסוף, כי כבר עד עכשיו זה לא ברור בעליל, נכון? אתם מסכימים איתי? לא ברור פה מה זה מעיין, מה זה מקור, מה קורה פה, לאן זה מתעלה. אז נתחיל לאט לאט, בסדר? יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר ישראל, אלא בארץ ישראל. מה זה יצירה עצמית ישראלית? קודם כל, אנחנו יודעים שהארץ, הישיבה שלנו בארץ, היא מאפשרת לנו לשאוב מנשמתנו האלוהית. הישיבה בארץ היא משולה למעיין, ואילו בגלות המעיין הנובע הוא פוסק, וזה דומה לבור או לבאר. זה לא התפשטות העצמיות הנשמתית בעוצמה אדירה, כמו שיש בארץ הנבואה, אלא ממה שכבר נבע בארץ ישראל. אז בגלות אנחנו שואבים מים ממה שפעם, מהחיים העצמיים שהיו לנו פעם בארץ ישראל. בסדר? זה ברור? הנקודה הזאת? בחוץ לארץ הלבבות הם נמשכים אחר המעשים. בארץ ישראל, הפוך, המעשים הם נמשכים אחר הלבבות. בארץ ישראל ההשפעה היא מלמעלה למטה. מהנשמה אל הגוף. מהפנימיות אל החיים הארציים. ובחוץ לארץ המצב יותר קשה. בחוץ לארץ יותר יש עבודה של בחירה. ובארץ ישראל יש עבודה של סגולה. כלומר, הפנימיות היא מתגלה ביותר, אף על פי שיש לנו עמל. אבל בחוץ לארץ העיקר זה העמל. ובארץ ישראל העיקר זה התפשטות הנשמה. זה מה שזה גורם, זה יצירה עצמית ישראלית. מקורית, שנובעת מן המקור, שהמקור הוא כל הזמן כמעיין המתגבר. זה מופיע גם במחשבה, בעולם הרוחני, וגם בתוך כיף החיים והמפעל, שהתפשטות הפנימיות אל החוץ. בואו תסתכלו בדף מקורות שצילמתי לכם, נראה את הדברים קצת מאורות הקודש. התגלות העולם המאוחד בארץ ישראל זה מאורות הקודש ב', עמוד תקף ג', כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים. ואפלת העולם רבה היא. כלומר, אדם הוא שקוע בעולם הזה. מה שהוא רואה לנגד עיניו זה חזות הכל, או כמעט חזות הכל. הוא לא מחזיק ראש בעולם הרוחני, ומתוך כך הוא רואה את הניצב מולו, אלא ההפך, הוא שקוע בעולם רוחני. חומרי, בעולם מפורד. עולם מפורד זה עולם שהעולם הזה מפורד מהעולם הבא. העולם החומרי מהעולם הרוחני. וממילא לא ברורה תוכנית החיים ומטרת החיים ויד השם כשהשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות. והעולם הלוך, הולך, הלוך ואור. כלומר, בארץ ישראל, איפה זה קורה? בארץ ישראל, כמו שהמשפט הבא, אוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים, הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. כלומר, זה מציאות גיאוגרפית רוחנית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום מסוים, לא שאתה בברוקלין ועושה מברוקלין בחינת ארץ ישראל, כמו שלמדנו, אלא אתה ממש פה, בגבולות התנכיים של הארץ, ואתה, בלי שאתה מתאמץ בכלל, עובר תהליך רוחני אדיר. או לפחות יכול לעבור תהליך כזה. כמו שבחסד אברהם, פעם הבאנו את זה, הוא אומר שכשאדם עולה לארץ, אז הוא מקבל פתאום נשמה חדשה. הוא בא לארץ עם נשמה מעולם האופנים, ונוספת לו נשמה מעולם היצירה. ובלילה הראשון שהוא ישן, אז הנשמה, אז שתי הנשמות האלה עולות, וחוזרת רק נשמה מעולם היצירה. יצירה עצמית ישראלית היא אפשרית רק בארץ ישראל, בגלל שהאוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים. יש יכולת לראות איך כל גילוי החיצוני הניצב לנגד עינינו מתוך ההיגיון השמעי העברי, מה שהנזיר קורא לו, אנחנו רואים בכל המציאות גילוי של השם, גילוי של רצון השם. אנחנו מתייחסים אל השם, אנחנו לא שקועים בעולם פירודי, שזה הקללה הכי גדולה, להיות שקוע בעולם הזה, מנותק מהראייה של העולמות שדוחפים אותו, או מיד השם, מהדינמיות האלוהית שמפתחת את ההיסטוריה, הייתה השגחה אפילו הפרטית, ברמה הפרטית, זה הקללה של הגלות. ברור? בסדר מה שאני אומר? מה? בסדר? יפה. בארץ ישראל יונקים מאור החוכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראלים, שהיא ביסודה ההתגברות של העולם המיוחד על העולם המפורד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה. עבודה זרה היא בעצם התמכרות לרע, התמכרות לעולם הזה, לשאיפות הרגש שלי, בלי קשר לרצון השם. אבל בארץ ישראל אנחנו יונקים מנשמתנו הכללית, האחדותית, האלוהית, האינסופית, וכל החיים שלנו הם מתעלים. בארץ העמים, אני אמשיך, התמאה, אי אפשר להשקפת העולם המאוחד להיגלות. והעולם המפורד שולט בחוזקה, בהשקפתו הפרטית והמפורדה המחולקה ומנוכרה, היא הרודה בכל מערכי החיים. ועם כל ההתאמצות לשום נשימה ישראלית, לנשום, סליחה, נשימה ישראלית ולהשכיל את אל הסוד של העולם האחדותי, אוויר ארץ העמים מעכב. אתם מבינים? אני לא מבין בכלל איך אפשר לעבוד את השם בחוץ לארץ. זה פשוט מסך של ברזל מפריד בינינו ונבינו שבשמיים. זה זוועת עולם, ממש. זה קבר, ממש. אתה לא יכול, אפילו הרב פה אומר, אפילו אתה מתאמץ, ממש, לנשום איזו נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של העולם האחדותי. אוויר ארץ העמים מעכב. אלא אם כן אדם הוא באמת בעל כורחו תקוע בגלות, עם שאיפת השתוקקות אדירה לעלות לארץ, רק שהוא לא יכול, כמו רשי נגיד, או רבי יהודה הלוי, לא משנה, שבסוף גם עלה, או הרב קוק, ש... התעסק בכל מיני התעסקויות עסקניות כאלה מאחורי הצהרת בלפור. אתם יודעים שהרב קוק הוא דחף שם הרבה מהעסק. הוא היה בלונדון אז, בזמן הצהרת בלפור, הוא דיבר עם יהודים, דיבר עם כל מיני וכו'. וגם לשם הוא הגיע אחרי שהוא ברח משוויץ, כי התחילה מלחמת העולם הראשונה, אבל שורה תחתונה הוא תקוע בגלות. אבל הוא כל כך מלא באוויר עד ארץ ישראל, הרב חרלה בדרים הוא כותב ככה, שהוא כל כך עם השתוקקות להיות, כאילו יש איזה צינור של אוויר הדחיה, של אוויר טהור, מהכותל המערבי, הר הבית, ללונדון שם, איפה שהוא תקוע. אז זה משהו אחר, אבל אם אדם הוא אומר, המשיח יבוא אני אראה לארץ, אז קשה להאמין שהוא נושם איזה נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של העולם האחדותי. זאת אומרת, הרוחניות אצלו היא מאוד אמורפית, אברירית כזאת. הוא לא רואה את מלכות השם בכל. הוא לא רואה איך הכל זה אחדותו הפשוט. איך הכל זה גילוי רצונו. איך אין עוד מלבדו. זה רק פה בירושלים אפשר. ברור? למה? כי כאן זה ארץ הנבואה, גי חיזיון, ירושלים נקרא את זה.
אבל איזה אומר דווקא, יש היהודי העברי, שרק אם נשמע ישראל, כמו שלמדנו פסקאות,
שעם ישראל לא בסידי פרטון, אתה יכול לקרוא לגמרי גם באמריקה, וגם בעצים, וגם בעולם, והעולם הוא מתגנה.
לא.
אז לא הבנת אותו טוב.
לא,
מה שהרב שם דיבר הוא הפוך, הוא דיבר שתי מדרגות, הוא דיבר לראות את התגלות השם בעולם האחדותי, זה היה מדרגה שאתה עכשיו ציינת, ופה הכוונה שזה הרבה יותר אפשרי בארץ ישראל, וגילוי עוד יותר עליון זה כשכנסת ישראל היא בתפארתה, ואז אתה לא צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא בטבע וכו', כי הכל הוא אומר את גילוי השם, ברור? אבל מכל מקום, ממה נפשך? שתי ההשקפות האלה, או יותר נכון, מדרגות ההבטה הזאת והחיים האלה, הם מתוך המבט האחדותי. בסדר? אז פשוט גם המבט האחדותי יש בו שתי מדרגות. או יותר משתי מדרגות. לא? אז הרב פה אומר שזה קשה מאוד. זה קשה לנשום נשימה ישראלית כזאת. את סימאון לאלחי הרב כתב בארץ. גם הכתבים של הרב קוק הם התעלו בארץ, אתם יודעים? הרב צבי יהודה כותב את זה, שהוא כתב שני מאמרים, אפיקים בנגב ועצות מרחוק, הוא כתב אותם בחוץ לארץ. הרב צבי יהודה אמר לו ללמוד אותם. למה? כי זה היה בחוץ לארץ. זה היה בבחינת אב האמינות, כמו אב האמינה בגמרא, שזה לא להלכה. הלכה, הוא כותב הרב צבי יהודה, זה ספר אורות. זה הלכה למעשה. כשהוא היה עם אהבה אמינות. זה, כל זה מדובר על תורת הכלל. תורת הפרט, לא יודע, מוסר אביך גם נכתב בגלות, ודאי ללמוד וכו'. אבל תורת הכלל, הוא היה עם אהבה אמינות. עלה לארץ, פסק הלכה, די מהר. צ'יק צ'ק. היה ביפו, ראה את הדור, ראה את הכוחות הפועלים. פסק הלכה. ברור? הכל מתעלה בארץ. בסדר? יפה. על כן, מלאה היא האדמה טמאה שבחוץ לארץ מסירחון עבודה זרה, שהוא ביטוי של הפירודיות היותר גדולה. וישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתארה הם. ישראל שבחוץ לארץ הוא תחת שלטון של שר של אומה, ומושפעים מאוד מהמבט הפירודי. המבט הפירודי הוא מה שבעצם מוביל לעבודה זרה. ברור? ובארץ ישראל המבט האחדותי הוא מה שמתגדל בקרבנו, ומכאן אנחנו מבינים למה יצירה ישראלית במחשבה ותוקף החיים והמפעל אי אפשר ישראל אלא בארץ ישראל. ואין דרך להינצל מחרפת עבודה זרה, כי אם בכינוסן של ישראל, ארץ ישראל, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים, דווקא בארץ הזאת, הקדש ברוך הוא לנו לאלוהים. אבל בחוץ לארץ, כעובדי עבודה זרה בתארה, כמו שאומרת הגמרא בכתובות קופיות, מסוגלת היא ארה דחשוכה לפלפול הפרטים. זה התלמוד, ההלכה, הבא מתוך הפירוד. אבל חוכמת האורה רק בארץ האור נמצאת. אין תורה כתורת ארץ ישראל. אתם מבינים? והגלות אפשר עם עוד גמרא. זה בסדר. אפשר, אתה יכול להיות למדן, בגמרא, בהלכה. אבל חוכמת האורה, שהיא מה שמשיבה אותנו אל הנבואה, אל המעיין העצמי, אל היצירה העצמית הישראלית, כלומר התפשטות הנשמה הכללית, הפנימית, המבט האחדותי, היכולת לחשוב ככה, לראות ככה, ליצור ככה, לפעול ככה, רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ אתה בניתוק טוטלי בין העולמות. מה?
מי שמגיע
אם הוא מחויב, כמו יחזקאל בן בוזי הנביא, שמעת עליו פעם? אז כתוב, אני על נהר כבר, הוא התנבא בגלות. אז הכוזרי מסביר שהנבואה שלו התחילה בארץ, ב' הוא היה מחויב לרדת, הוא ירד עם יורדי הגולה, ג' הוא התנבא בעבור ארץ ישראל, בעבור עם ישראל, ששוב לארץ ישראל. אז אפשר אם אתה מחויב, אבל אם אתה מרצון עולה לגור, יורד, חס ושלום עולה, יורד לגור בשוודיה, ליד האגם שם, להשיץ ספינה, אז אתה מאבד את כל רוחניותך. ברור?
לא, למה?
למה?
כן.
יפה. שאלה מצוינת, למה? למה? אתה כזה מתוק, תביא לי, אם אתה יכול, 8 קבצים, קובץ ג', אם אתה יכול, בסדר? אז זה, הרב כותב שם, יש פה 8 קבצים, קובץ ג'? אם לא, אני אסביר את זה בעל פה את הרעיון שהוא אומר שם. אין פה 8 קבצים? אז תעזוב, בסדר, אני אסביר, יש פה, תודה רבה. למה, את שאלה? תודה רבה. תודה רבה. לשמיים תבורך. זה בכלל לא מה שרציתי לדבר עליו, אבל בגלל שזה חוזר אצלך השאלה הזאת הרבה פעמים, למה? 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 אז אני אסביר, בסדר? אז רגע. רגע. הנה, רגע. הנה. זה בשמונה קבצים, קובץ ג' פסקה למד ה'. מרוב התפשטות החסד, יכול היסוד המוסרי להתרופף. כלומר, אדם רוצה לעשות חסד. הוא אומר, אין הבדל בין עם לעם, אין הבדל בין ארץ לארץ, אין הבדל בין שבת ליום חול, גם יום שני זה בחינת שבת, ושבת זה בחינת יום שני. הוא רוצה כזה לצבוע את כל העולם בחסד. למה לא? למה להבדיל בין ישראל לגויים? אף על פי שלגבי חסידי עליונים, אשר על פי הדרגה ועבודה נפשית וגופית גדולה, עלו עד למרומי ההכרה של החסד הבלתי גבולי, של אור עליון וטובו, אין לחוש לכלכלה מוסרית, שמורים מגדולי העולם הללו מכל חטא, ורגלי חסידיו ישמור. אבל ההשפעה של הלימוד, זאת אומרת, הרב קוק, בהרבה כתבים, זה לא הרב קוק, זה אפילו מתחיל בבעל שם טוב. יש בעל שם טוב, הקדמה לספר של המגיד מזריץ, שמה מובא החידוש הכי גדול של הבעל שם טוב, שהוא למד מאחיה השילוני וכו', זה שלט אתר פנוי מיני. זה החידוש הכי גדול של כל תנועת החסידות. ככה כתוב בהקדמה של הספר הזה. זאת אומרת, אין מקום פנוי ממנו. כמו שרבי יונתן יצחקי פה טוען. אין מקום פנוי ממנו כלל, נכון? וגם הרב קוק הוא כותב את זה, נכון? בהרבה מקומות באורות הקודש. הוא אומר, הכל הוא טוב ממש, אני פעם עברתי איזה שיעור, הכל הוא טוב ממש, יש לו משפט כזה באורות הקודש, הכל הוא טוב ממש, או המוות זה רק תעצומת החיים ואיזוזם, נכון? אז אתה נכנס לנחם בשבעה, תיכנס עם גיטרה או משהו כזה, נכון? אז למה, אז מה הבעיה שמפתחים עלינו פצצת אטום גם, כי זה רק תעצומת החיים ואיזוזם, אז מה זה משנה? אבל זה לא נכון, זה טשטוש מאוד גדול של העולמות, אלא צריך לדעת שיש את העולם הרוחני שהוא רעיוני, ויש את רגלי חסידיו ישמור. החסידים העליונים האלה, הרגליים שלהם על הקרקע, והם יודעים לאזן בין הרעיונות הענקיים האלה של את אתר פנוי מיני, לבין ההופעה שלהם בפועל בעולם הזה, וזה לא מבלבל אותם, הוא מערבב אותם מוסרית. השבתאות היא הרבבה בין הגבולים האלה וכו'. ברור? עד שבסופו של דבר שבתאי צבי שם רשעים ירכב הוא יתאסלם. והתלמיד שלו פרנק שם רשעים ירכב, הוא התנצר. התנצר. זה היה גרסה האשכנזית לשבתאות. והם היו, תוך כדי התפילה, עוברים על גילוי עריות. זה היה חלק אצלהם מהתפילה. אתם מבינים? כאילו כל העולם, העולם שלהם נהיה מטושטש. וזה לא נכון. הקדושה היא מתגלה בעולם שנה נפש. אשן, יש גבולים במציאות. אז דווקא בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. דווקא. ברור? אני אקריא קצת. אבל ההשפעה של הלימוד והסברה של אור החסד תוכל לטשטש את המחשבה המוסרית של מקבלי הלימודים הנכבדים. כלומר, אצל החסידים האלה, הענקיים האלה, זה לא מטשטש, אבל צריך, אבל זה עלול אצל אנשים אחרים לבלבל. וזהו סוד היסורים הנפשיים המזדמנים דווקא לאותם המתאמצים לעלות במעלות החוסד היותר גבוהות. כלומר, אנשים כאלה שאצלם, הם באמת רוצים להקיף את אור השם שמקיף את כל ההוויה כולה, שאין לתתר פנוי מיני, יש להם יסורים לאנשים האלה. כי הם נזהרים לא לבלבל אחרים. ובעצמם לא להתבלבל. כי אדם יכול להגיד, יש קדושה גם בטבע. אז למה שאני יישב פה וילמד שמונה קבצים, או ספר אורות, או גמרה, אני אלך להסתכל על עץ, לטייל קצת בנחל. וזה נכון שיש שם קדושה? ודאי שיש שם קדושה, אבל זה לא אותה קדושה. זה ירידה מחיין דחיין לחיין. כמו שהרב כותב באורות התורה. זה ירידה במדרגה. בסדר? יש מדרגות במציאות. צריך להתרגש שיש מדרגות במציאות. אז יש מדרגות. אז ארץ ישראל היא מקודשת מכל העמים. לברר להם שעם כל הכלליות הרחבה, מה היסורים שלהם? היסורים שלהם זה לברר להם שעם כל הכלליות הרחבה של ידע החזיון של ההוויה זורח בהדרת טובו ונעימות חסדו, לתתר פנוי מיני, יש עדיין זיקוק פרטי התופס מקום גדול שהוא מוגבל בגבולים שהם מבדילים בין איש לאיש וקנייניו, בין עם לעם ושאיפותיו, וקל וחומר בין הטוב והרע, בחיים ובמעשה, בין אור לחושך, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ואפילו בין קודש לקודש יש הבדל. יש הבדל ביום טוב לשבת. יש הבדל בין יום טוב לראש חודש. יש הבדל בין ראש חודש ליום חול. יש בזה מדרגות מדרגות. בין חיין לחיין דחיין. כמו באורות התורה. בסדר? לכן כל הפוסק מלימודו ואומר מה נעלן זה, הרי זה מתחייב בנפשו, שהוא עזב חיים גדולים לטובת חיים קטנים. אז מה זה משנה אם הוא עזב טוב לרע, או טוב גדול לטוב יותר קטן? זה מוות וזה מוות. ולכן מתחייב בנפשו. ועל יסוד הבדלה עמוקה זו הולך הדעת ומתרחב, מתבאר ומתענף, וממלא את כל החדרים בעון יקר ונעים, שעל גביו אור החסד העליון הממולא זוהר תפארת הולך וזורח בגאון עודו, הוא נשא בניין מתקיים לדורי דורות, עמוק במעמקי תאומות ומושרש בשורשים עצומים, וחסד השם מהעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים, לשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותיו. אור השם ממלא את כל ההוויה, אבל יש מדרגות בגילוי. ברור? וכל עבודת השם שלנו מבורר הרבה פעמים בספר נפש החיים, שכדאי לך מאוד ללמוד, הוא דווקא סביב היסוד הזה שלא של הכל אחדותו הפשוט, אלא שיש הבדלים בין מדרגה למדרגה. לכן אנחנו לא מערערים בדברי תורה בשירותים למשל. היה פעם אחד בישיבת מרכז הרב שהוא נכנס עם ספר של הרמב״ם לשירותים. בבית הכיסא. אז הרב צביטה, הוא צעק עליו. אז הוא עשה קל וחומר, הוא אמר לו, מה אתה עושה? אתה משוגע? אתה לא יודע. לא יודע איך הוא אמר לו, זה בטח בצורה יותר עדינה. אז הוא אמר לו, הוא עשה קל וחומר כזה. הוא אמר, מה הרמב״ם עצמו היה נכנס לשירותים? קל וחומר שמותר להכניס ספר של הרמב״ם. אבל זה קל וחומר של שטות. ברור? יפה. בסדר? יפה. אבל זה בלבול. זה הכל נובע מבלבול. יש פרקים ארוכים. הרי אור השם הוא שופע גם, נכון? גם יש קדושה גם באחת בצהריים, אז נתפלל שחרית באחת בצהריים. יש אנשים ש... אבל זה טשטוש גדול. נפש החיים הוא מאוד נלחם בנקודה הזאת. ברור? יפה. אז אני ממשיך בענייננו המקורי. המעיין הרוחני בארץ ישראל, באורות הקודש, עמוד קופלה מדלת. חזרתי לדף מקורות. וזה גם להסביר מה זה יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל. זה בדף מקורות. בארץ ישראל, המעיין... בארץ ישראל המעיין הרוחני של פנימיות הקודש שהוא אור החיים של נשמת כנסת ישראל מתגבר הוא מאליו. שמתם לב מה נאמר פה? מה זה דומה למה שאמרנו פה? יצירה עצמית ישראלית. יצירה עצמית ישראלית זה המעיין הרוחני של פנימיות הקודש שהוא אור החיים של נשמת כנסת ישראל מתגבר הוא מאליו. רק סיוע הוא צריך מהעבודה המעשית והשכלית שהיא משתכללת בעמל כפיו ועמל רוחו של האדם. כלומר, מה אומר פה הרב? הוא אומר, יש לנו נביאה פנימית גדולה, מעיין רוחני של פנימיות הקודש, אבל צריך לסייע לו. איך מסייעים לו? הוא נובע ממילא. למה הוא נובע ממילא? כי אתה נמצא בארץ ישראל. אבל צריך לסייע לו על ידי עבודה מעשית והשכלית. לקיים מצוות ולתיקון המידות וללמוד תורה, עוד גמרא, עוד הלכה, עוד פסקה ברב. אבל המעיין הוא מתגבר מאליו. זה דומה לזה שאלישע אמר לה אישה אלמנה לאסוף הרבה פחים, נכון? כלים, תעזבי מהשכנות. ואז השמן התחיל לנבוע. ומכזור, מכירים את הסיפור הזה? הוא נבע ונבע 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 עד שפסקו לה הכלים. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים ליצור כלים, אבל הנביאה היא ממילא. המעיין הרוחני של פנימיות הקודש מתגבר הוא מאליו. ברור? אז לכן יש אפשרות ליצירה עצמית, ישראלית. עצמית זה מבטא להתפשטות הנשמה. אבל בחוץ לארץ, עיקר הקניין הוא בא רק מצד היגיעה, החיקור והביקור, הניסיון וההתעמקות. זה צריך ללמוד. מה אתה לומד? אתה עוסק באור שהוא נבע מאליו בארץ ישראל, ואתה עכשיו בגלות לא נובע אור חדש, אלא אתה מתעסק באור שכבר נבע. ברור? אתם מבינים? אנחנו מתקרבים להתפשטות הפנימיות במדרגות שלא היו עכשיו על בימת ההיסטוריה 2000 שנה. וההערה האלוהית המתגברת משפעי הרוחנים של הנשמה היא באה בתור סיוע ודבר נטפל לשכלל את האוצר הרוחני שבה הוא מתעדר על ידי העמל של המלחמה נגד המחשכים הרבים השולטים בכל הערדך השוחה של חשקת הגלות. כלומר, יש אצל הגדוילים בגלות הערה האלוהית משפעה הרוחנית של הנשמה, אבל זה תפל. העיקר זה העמל. השיא של זה הגרה. זה עמל ושקדנות עצומה של שעות על גבי שעות. פעם אחת הוא עשה תשובה ערב יום הכיפורים, שהיה לו השנה 7 דקות של ביטול תורה. הגרה. הבנת? מה? לא? הוא הייתה השקדנות עצומה, אדירה, ממש, יומם ולילה, בריכוז אדיר וכו'. אז באמת, בא המגיד להגרע. זה מלאך כזה, אני יודע, לסייע לו בלימוד של סתרי תורה. אז הוא דחה אותו, לא רצה אותו. אז יקשו עליו, אבל גם, אבל רבי יוסף קארו, גם לימד אותו מגיד, כמו הספר הנפלא הזה, מגיד מישרים. שמעתם עליו פעם? זה הכל ספר שזה מלאך מגלה לו סתרי תורה. לא כל מיני דברים מן השמיים. הרמב״ם אומר ישר כוח איך שתירצת אותו בבית יוסף. כל מיני דברים כאלה. לא מעמל אנושי, נקרא לזה ככה. נכון? אז הוא אמר, רבי יוסף קארו, א', הוא היה מדורות ראשונים, זה הרב צבי יהודה היה מביא את זה תמיד. ב', הוא בארץ ישראל. ארץ ישראל זה מדרגה אחרת. כי בחוץ לארץ יש סיגים. יפה. עכשיו, אז אני ממשיך. אבל ארא דחשוכה, זה המושג הזה, הוא מהתלמוד הבבלי. איפה הוא נכתב, התלמוד הבבלי? בבבל. והתלמוד הבבלי שנכתב בבבל כותב על עצמו, אינון די יעטווי, בארא דחשוכה, ואמרי מילי די מחשיכן. כן? כן, זה על פי הפסוק, במחשכים הושבני כמתי עולם. התלמוד הבבלי הוא מלא ענווה כלפי התלמוד הירושלמי, והוא מכיר את ערכם של חכמי ארץ ישראל. למה? כל זה למה? אם יש אפשרות בבקשה לסגור את הדלת, זה ממש יעזור. תודה רבה. למה? כי את חכמי בבל הם הבינו שדווקא בארץ ישראל יש מעיין רוחני שנובע. ולכן המדרגה היא לא רק בעמל, שזה העיקר בחוץ לארץ, אלא בארץ, העמל זה מצטרף. לא שאנחנו בארץ ישראל בטלנים, חס ושלום. פה יש עמל יותר גדול, רק צריך לדעת שהעמל שלנו רק תפל למעיין. העיקר זה הנביאה הפנימית של הנשמה. כמו מידת הקדוש במשלת ישרים, שזה נקרא עבודת מתנה. אדם עמל, 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 להשיג את מדרגת הקדושה, ומכאן ואילך זה כבר עבודת מתנה. אז מה, אז הוא כבר לא עמל? לא, הוא עמל, אבל העיקר זה סיוע אלוהי. ברור? נוחת עליו מן השמיים. ברור? יפה מאוד. אמנם.
כן. כל הארצות.
כן. כל הארצות, כן. למה? חשבת שבתאילנד יותר טוב מבארצות הברית? מה? הכל חשוב.
גם בבל, מדברים על עצמם.
גם בבל. הכל חשוך. רק בארץ ישראל, ארץ ההורה הרב קרא לה. ארץ ארא דחשוכה היא טובה לפלפול הפרטים. אפשר לעסוק בפרטים, אבל לראות את חוכמת השם, זה רק בארץ ישראל, שאוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים. אמנם המצב הזה, העיקריות של מעשה האדם ועמלו, והטיפליות של האור הנשגב השמימי, אין הדבר קבוע במידותיה של כנסת ישראל. כי מיד בהיקבע האומה בארץ חמדתה, ישובו כל הסגולות להיות נקבעות בסדרן הראוי, והרכוש הרוחני הגדול שנצבר בכל משך ימי הגולה, יהפכו הרחב, וישובו גם הם לגלות את העיקריות שבהם בצדם האלוהי, בשפעתם החיה העליונה, ותפילותם בצדם האנושי, שלמה לאדם ופרי דבוננותו השכלית והרגשית לכל פלוגותיה. אז גם דברים שנכתבו בגלות, כשהם באים לארץ, הם מתקדשים, הם מתעלים. ברור? יש באורות קוף עין, פסקה שלמדנו, באמת לא מוזמן, אבל תסתכלו רגע, פה בעמוד קוף עין, פסקה ת' וגם מבאר קצת את המשפט הראשון שיצירה עצמית ישראלית. אז אומר פה הרב, האחדות המגולה של העולם המוסרי, אתם רואים? מצאתם? חכה רגע. מוד קוף עין, פסקה ת' ובפרק ח' של אורות ישראל. האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני והשכלי עם העולם החומרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטאת בעולם על ידי ישראל. זה המבט האחדותי הזה שדיברנו. היסוד של העולם המאוחד, שאין עוד מלבדו, ולת אתר פנוי מיני, והכל אחדותו הפשוט. וגם החומר הוא גילוי של השם, והכל באלוהות. וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית, לכל תפקידיה. זאת אומרת, אנחנו נותנים פנים חדשות לכל התרבות האנושית, שזה ככה תכף נראה, זה המשפט הבא בפסקה שלנו באורות. כל הדברים הטובים שיש, מופיעים בגלות, הם בארץ מקבלים פנים חדשות, עצמיות, צורה עצמית ישראלית. אולי נקרא רגע את הפסקה הבאה, בסדר? אז המשפט הזה ברור, אני חוזר עליו. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, זה מתחיל מן המחשבה, וממשיך בתוקף החיים והמפעל, כלומר יש לזה השלכה בעולם הזה, בחיים הפוליטיים, המלכותיים שלנו, הצבאיים, התרבותיים, החינוכיים, הכל, הרוחניות והמפעליות, המעשיות, הכלליות. אי אפשר לישראל שתראה יצירה עצמית ישראלית, שהיא ביטוי של נשמת האומה, כנסת ישראל הכללית, אי אפשר לישראל, אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. מה הכוונה? כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו. הצורה הכללית, הכוונה פה האוניברסלית. כל דבר שהוא אוניברסלי, כשהוא מגיע לארץ ונעשה מישראל בארץ ישראל, אז הוא מאבד את הצורה הכללית של האוניברסלית ונעשה ישראלי. עושים לו פה טבילה במקווה, מגיירים אותו. לא משנה אם זה דבר שהוא רוחני, איזה מין מחשבה פילוסופית כזאת שחדרה איכשהו, אבל בצורה יפה אלינו, שזה יכול לקרות. אבל עכשיו מופיעה בצורה ישראלית. או זה יכול להיות גם דבר גשמי. תסתכלו רגע בדף שציינתי לכם מאחורה. בשמונה קבצים קובץ א', המחשבות וההרגשות הבאות מכוח ההערה האלוהית הכללית. ההערה האלוהית הכללית, אנחנו נדבר עליה תכף בהמשך הפסקה, זה כבר יש שיעור הבא. אבל ההערה האלוהית הכללית, הכוונה האוניברסלית, כי יש ההערה אלוהית גם אצל חכמי הגויים ודברים כאלה. המחשבות וההרגשות הבאות מכוח ההערה האלוהית הכללית, אינן מתקבלות בכנסת ישראל לשאת פרי וענף ולגדל גידולים יפים ומתקיימים, כי אם כשהם באים מורכבים ברעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע האומה במהותה הפנימית. כלומר, יש חכמי ישראל שהם עושים מלאכת הבורר, והם יכולים לקחת ולהרכיב את ה... מחשבות והרגשות מכוח ההערה האלוהית הכללית, אבל בצורה שהיא מורכבת ברעיונות העצמיים של כנסת ישראל, של טבע האומה במהותה הפנימית. טבע האומה זה הקודש העליון שמתגלה דרכנו, הרצון להמליך את השם בכל מעשינו, לפרסם את שמו, לחיות חיים מוסריים וכו'. ויש מחשבות ורגשות כלליות כאלה שהן מופיעות מורכבות, כמו הרכבה של עץ. וההרמוניה הגמורה בין אלה ההשפעות שהן דרגות של הייחוד השלם, ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, שעיני כל אליו נשואות. ההרמוניה הגמורה בין אלה ההשפעות הן דרגות של הייחוד השלם. כלומר, אם יש הרמוניה גמורה, מה זאת אומרת הרמוניה גמורה? מה שאנחנו לוקחים מחוכמת הגויים, הם רעיונות שהם מורכבים יפה, ברעיונות העצמיים שלנו, ביצירה העצמית הישראלית. כל זה אפשרי רק בארץ ישראל, זה דרגות של הייחוד השלם. קודשה בריחו, שזה מבטא פה את האור המקיף, הכללי, שמתפשט בהוויה כולה, גם מעל גבול ישראל, אבל שהוא מופיע ברעיונות העצמיים הישראלים. הוא עובר גיור, נגיד. הוא מופיע דרכנו. כמו מה? מה אתה אומר?
קולחוז והקיבוץ.
כמו מה?
קולחוז.
קולחוז? מה זה קולחוז?
הקומוניסטים, היה
להם קולחוז. יישובים קיבוציים כאלה? קיבוץ. הקיבוץ הדתי. כן. הכל פה עובר גיור. כן, הכל. אפילו מטוסים שאנחנו מקבלים מארצות הברית או קונים. אתה תשים שם את הטייס האמריקאי, הוא לא יודע לטוס בזה בכלל, כי אנחנו מגיירים את המטוס, ברור? לא יודע להפעיל שם כלום. הכל פה הוא נעשה, מתבטא את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. אז תגיד, למה זה עושר גדול לישראל ולעולם? זה נראה שנהיינו שוביניסטים לאומניים כאלה, מרוכזים בעצמנו, כי וזה התבטלה הצורה הכללית שבו, נכון? לא. אז צריך לדעת שכשאנחנו מופיעים בצורה יותר שלמה, יש ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, שעיני כל אליו נשואות, אז זה מתפשט, ההטבה הזאת על כל היש, גם על אומות, כמו שמובא, הרב ציודה מביא פה מקור ממגיד מישרים של רבי יוסף קארו בפרשת עקב, כשהפרי הוא גדל או שנה, הוא מואר יותר, אז זה מתפשט גם כן על העטיפה, על הקליפות, על מה שסובב את הפרי. והפרי הוא בכלל לא יכול להתקיים בלי הקליפה. אתה לא יכול לגדל תפוז, תעשה סטארט-אפ כזה, תגדל תפוז בלי קליפה. זה לא ילך. כי צריך משהו שהוא ישמור על הפרי. אבל מכל מקום, כשהפרי הוא מופיע בשלמות, זה מתפשט על כל מדרגות האנושות, ההוויה כולה. אז זה עושר גדול לישראל, שמופיעה הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, שזה יצירה עצמית ישראלית, וזה עושר גדול לישראל ולעולם. זה דומה קצת לתלמיד חכם, שנגיד הוא משתלם בצורה פרטית. איך הוא משתלם בצורה פרטית? הוא לומד לעצמו, לא משהו שהוא צריך ללמד. או שהוא, אני יודע מה, קונה דירה נעה, לא משנה. זה מרחיבה דעתו של, של האדם. אז זה דבר שזה הטבה לעצמו, נכון? תשובה, זה הטבה לכולם. בגלל שהוא משפיע על כולם. אז עם ישראל כשהוא מתעלה, זאת אומרת, הוא בגלל שהוא בבחינת לב בחברה, והוא מזרים חיות וחוכמה, אז כל הטבה הפרטית אצלו היא בעצם לא פרטית, זה הפרטיות הכללית. וככה, שהצורה העצמית המיוחדה של ישראל היא מתעלית, אז זה עושר גדול לישראל, אבל גם לעולם, כי כל ההוויה מושפעת מזה. היום בדיוק ראיתי מדרש יפה, שתן לכם רק דוגמה. כתוב שרחב הזונה, כשיצאנו ממצרים הייתה בת 12, והיא החלה לזנות כשעשינו את העגל. ככה חז"ל אמרו. מה רואים פה? רואים פה רעיון הפוך. שהנפילה של ישראל היא גם השפיעה על רחב ה... על איזה גויה שגרה ביריחו. ברור? ועילוי של... מה? ברור? עילוי של ישראל, הוא היה, פתאום היא הייתה נהיית איזה, לא יודע, משהו אחר. ברור? אז ההתעלות שלנו היא משפיעה על כל היש. טוב, זו פסקה שנמנה אותה כמה שיעורים. לאט לאט. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.